טוב, אנחנו ככה, אנחנו למדנו לפני שבוע בעזרת השם, אנחנו למדנו ככה, למדנו שיש השתלשלות שמתחילה ממשה רבינו ועד בכלל. למדנו שבכל תקופה היה מישהו שהיה חי על המסורת, כמו שראינו ברמב״ם, מי שקרא או שמי שראה, כן, עזרא הוא בית דינו, דוד המלך הוא בית דינו, וכו' וכו'. אנחנו הגענו, פחות או יותר, הגענו כשהסברנו את היתרון הגדול של הסנהדרין, שיושבת בלשכת הגזית ומכריעה על פי רוב, גם זה דיברנו. עכשיו אנחנו הגענו לאנשי כנסת הגדולה, גם התחלנו את זה, אנשי כנסת הגדולה, זה פחות או יותר מינוס 450 לספירה. אנחנו הרי סופרים פחות או יותר מהאפס כדי שנהיה יותר מרושתים, למרות שאפשר להשתמש בתאריכים עבריים, אבל זה שנים שזה מאוד מאוד מורכב, זאת אומרת, זה קשה יותר לעשות את החשבון. טוב, אז פחות או יותר מינוס 450 לספירה, אנחנו נפגשים באנשי כנסת הגדולה. אנשי כנסת הגדולה זה חוליה בשרשרת הדורות, כמו שכתוב פרקי אבות, איך כתוב שם? משה קיבל תורה מסיני, מסר ליהושע, יהושע, אנשי כנסת הגדולה, זה חלק מהמסורת של כלל ישראל. אבל החוליה הזאת מאוד מיוחדת ומאוד מאוד השפיעה על המון המון דברים חשובים בעם ישראל. הדבר הראשון, אמרנו, במאה ה-20 חכמים שהיו באנשי כנסת הגדולה, יש גם נביאים, כמו שאמרתי, חגי, זכריה, מלאכי, וגם אנשים מוכרים, מרדכי, אני יודע, קיצור, אנשים רציניים ביותר. לא יודע אם הם היו נביאים, אבל הם היו ענקיים. והאנשים האלה עושים הרבה מאוד תיקונים לטובת עם ישראל, שהתיקונים האלה לדורות. וזה צריך להכיר אותם ולדעת אותם. קודם כל, דיברנו על זה, אני רק חוזר בקצרה, תפילה וברכות, אנשי כנסת הגדולה יסדו, שזה באמת סיפור ארוך ומסודר של ברכות, של תפילות, של מבנה התפילה, של זמני תפילה, קריאת התורה. זה עזרא הסופר, זה אומר בית ה', כן, יום שני ויום חמישי, לגמור את התורה בשנה, בחלוקה לפרשיות, זה עזרא הסופר. פעם לא היו גומרים את התורה בשנה. כל הדברים האלה זה תקנות שקודם כל אחד מכיר אותם מהיום. זה לא דברים שהתבטלו אחרי 10 שנים, 15 שנה. אנחנו מדברים עכשיו 2600 שנה, כל הסיפור הזה. וזה אנשי כנסת הגדולה יסדו. אז זה לגבי הנקודה הזאת של תפילה וברכות. הדבר השני, שהוא לא פחות, כל דבר פה הוא כבד ביותר. הדבר השני זה חתימת התנ"ך. וזה גם הסברתי, היו מחלוקות לגבי חתימת התנ״ך, איזה ספרים נכנסים לתוך התנ״ך, איזה ספרים הם קדושים, איזה ספרים הם נקראים כתבי הקודש. עזרא ובית דינו, אנשים שהיו שם במאה ה-20 הזקנים האלה, שהיו אנשי כנסת הגדולה, הם קבעו מה נכנס לתוך התנ״ך. מה נכנס לתוך התנ״ך, זה גם הייתה עבודה מאוד מאוד מאומצת, אבל הבינו שבאיזשהו שלב חייבים לחתום את הדברים, לדעת שזה קודש וזה לא, זה צריך את הנבואה הזאת וזה לא צריך, זה עבודה בעל משמעות אדירה, צריך להבין את זה. בכל אופן, זה דבר שני, יש גם המון תקנות יותר פשוטות, יותר קטנות נקרא להם, אבל עניין התפילה ועניין החתימת התנ"ך, יש שתי התקנות המרכזיות. הדבר השלישי, וזה אני רוצה טיפה להרחיב כי פעם שעברה, לא הסברתי את זה. הדבר השלישי זה נקרא המסורה. מה זה המסורה? המסורה, אנשי כנסת הגדולה, הם ספרו את האותיות של התורה. לא רק של התורה, גם של הנח, אבל הם ספרו את האותיות. מה זה ספרו את האותיות? מה אני צריך לספור את האותיות? הם פשוט פחדו ודאגו שהתורה שיש לנו מקדמה דנה הרי. קדמה דנה, זה אומר, אנחנו מדברים פחות או יותר 1,000 שנה אחרי משה רבנו כל זה, כן? אז כשהתורה הזאת היא לא תשתנה, היא לא תשתנה במילים, אבל היא גם לא תשתנה בצורה שלה, באותיות, במספר האותיות, בצורה מאוד מאוד מדוקדקת. ולכן, הם עשו ספירה של האותיות, הם בדקו את המילה מילה, מה יש במילה הזאת ואיך המילה הזאת נכתבת, פרשייה סתומה ופתוחה, פסוקים, סופי פסוקים, אמנם זה היה במסורת מקדמה דנה, אבל הם יזדו את זה. בקיצור, הם עשו עבודה מחקרית, אני יודע מה, מאוד מאוד מאומצת, והדבר הזה, קוראים לזה חכמי המסורה. חכמי המסורה יש לאורך הרבה שנים. אני רוצה לספר לכם סיפור שהוא מאוד מאוד חשוב לענייננו, זה מה שנקרא כתם ארם צובה. מישהו שמע על הכתר ארם צובה? בחלם. ארם צובה זה חלם בסוריה. שומעים את זה לפעמים בחדשות, נכון? שמע, לא להיט שמע. אבל פעם קראו לזה ארם צובה. היו שם תלמידי חכמים מאוד גדולים בעם ישראל במשך מאות שנים. עכשיו, בסביבות 900 לספירה, זה אני מדלג הרבה כי אני רוצה לספר על חכמי המסורה. היו אנשי המסורה, כתבו ספר מאוד מאוד מדוקדק, שממנו בדקו כל אות בספר הזה, ואת הספר הזה בעצם קוראים לזה הכתר. זה היה הכתר של קהילת ארם צובה. כמו שאומרים, לא יודע מה, בפראג, המהר"ל מפראג הוא כתר הקהילה, כן? זה היה הדבר הכי גדול שהיה. בחלב היה בית כנסת, ששם שמו את הספר תורה הזה. דרך אגב, הספר תורה הזה, הרמב״ם בעצמו כותב, בהלכות ספר תורה, שהוא הלך לראות ובדק, ואמר שזה ממנו כל התורה כולה. כל התורות שיש לנו, לפחות חלק גדול, כי הרי אמרתי לכם בהתחלת שנה, שיש פה ושם הבדלים, קטנים אבל יש. בכל אופן, זה עיקר המסורת שלנו. עיקר המסורת שלנו זה מהכתר. מה אתה אומר?
זה שנה
נפטר? פחות או יותר 800. בכל אופן, המסורה התחילה באנשי כנסת הגדולה, כמו שהסברתם. אבל אחר כך לאט לאט זה עבר במסורת, והיו עושים עבודה על כל ספר, הגעה, לא כמו היום. היום יש לך דפוס, אז אתה מדפיס. פעם היו כותבים את זה, היה צריך, פחדו, דאגו וחששו שהדברים השתנו, זה חכם מאוד מה שמסור. טוב, כתר ארם צובה הזה היה, אני אומר לכם, הרמב״ם ראה את הספר, הרמב״ם זה 1200, והרמב״ם ראה את הספר הזה. טוב, דברים מופלאים עם דקדוקים כבירים. סיפור ככה מהצד, ב-1947, עשינו פה קפיצה ענקית בזמן, היה הכרזה של האומות המאוחדות בכ"ט בנובמבר, על תחילה פה של העסק פה עם הציונות, והיה פוגרום גדול מאוד בחלב, ונכנסו לבית כנסת ושרפו אותו. עכשיו אני רוצה להסביר, כי זה באמת משהו מדהים מה שקרה שם. קודם כל צריך לדעת שהקהילה הזאת שמרה על הכתר, שזה הדבר הכי חשוב, במשך מאות שנים. יש פה אנשים מחלב, יש פה אנשים שורשים מחלבים. אז הקהילה החלבית, שברובה אחר כך הגיעה לארצות הברית, אחרי הגירוש של היהודים מסוריה, אבל הקהילה החלבית הייתה קהילה מאוד 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 מושרשת, זאת אומרת מאות שנים מגלות בבל בעצם, אחר כך הגיעו לחלב וישבו שם תלמידי חכמים מאוד גדולים וחשובים. עכשיו הדבר הזה ב-1940, והקהילה הזאת שמרה על הכתר כדבר הכי חשוב, היה בית כנסת מיוחד ושמרו אותם בתנאים מיוחדים, ולאף אחד לא היה מפתח לבד כדי לפתוח את הארון הזה, היה כמו הנצבר כזה, כן? זה היה שלושה אנשים שצריכים קוד, ושמרו על זה בכל משמר. אחרי בכ"ט בנובמבר, הקהילה היהודית בחלב הבינה שהמצב הולך ולא נשמע טוב, והערבים נכנסו לרובע היהודי בחלב, והם עשו שם שמות כרגלם בקודש, לא בקודש, בתומה, ושרפו את הבית כנסת. ובזה הסתיים הסיפור, לכאורה. אלא מה? הקהילה היהודית מסרה את נפשה על הכתר. מה זה אומר? כשהבינו מה הולך להיות, הם חילקו בין האנשים דפים של הספר, של הכתר, והרבה מהדפים הוחבאו בזה מקום. ככה היה, ואנשים הצליחו להוציא מחלב, מי שיצלח לברוח, ללכת וכו', דפים של הכתר. צריך לדעת למשל, שלפני איזה 30 שנה, הסתובב זה פרופסור של בר אילן, בטיול עם אשתו בדרום אמריקה. ומישהו קרא לו בשוק, הוא היה באיזה שוק שם, שוק, לא יודע, של עתיקות, פשפשים, לא יודע. אז הוא אומר לו, אתה מישראל? הוא אמר לו, לא, יש לי משהו שיכול לעניין אותך. בן אדם הזה, הוא עשה מחקרים בתנך, הוא אומר לו, הנה, מה, זה מעניין אותך הדפים האלה? עכשיו, הוא התעלף, הוא רואה דפים של הכתר האמיתי, שהגיעו בדרך לא דרך, לא, הוא קנה אותם. היום יש הרבה דפים שהצליחו לאסוף בכל מיני מקומות. דבר מאוד מעניין, ב-1957, זאת אומרת, כמה שנים אחר כך, הייתה אישה מהקהילה החלבית, קראו לה שרה חבר. היא חזרה לחלב בחסות המוסד כדי לחפש את הדפים, כי היא אמרה שהיא יודעת איפה הדפים האלה, איפה הוכבאו אותם בחלב. ובאמת היא חזרה לשם בזהות בדויה, והיה מבצע שלם של המוסד. אפשר לקרוא על זה, אני חושב שזה כבר לא חסוי. אבל היא חזרה לשם והביאה את הדפים האלה לארץ, ולכן יש לנו הרבה דפים מזה. איזה
שנה זה?
זה ב-1957, זה 8-9 שנים אחרי קום המדינה. בכל אופן, זה מעניין, כאילו, הבינו את החשיבות של זה. ובן גוריון אז נתן הוראה ללכת במבצע חשאי מאוד מסובך, ללכת להבין. הוא חושב שכל הפרטים הם גלויים, אבל יודעים שהיה מבצע כזה והביאו את היסטוריה של עם ישראל. טוב, אני חוזר אחורה.
איפה זה היום?
איפה זה היום? אז זה באוניברסיטה, בעברית. הם שומרים את זה בתנאים מאוד... אי אפשר לראות את זה.
זה לא במוזיאון ישראל?
אולי במוזיאון ישראל. שם זה דברים עוד יותר עתיקים. אי אפשר לנגוע בזה, כי זה הכל מתפורר. למרות שנשארים דברים מהמדבר, עכשיו מצאו איזה קלף. לפני איזה חודשיים, שלושה במדבר, במדבר יהודה, בגלל האקלים של מדבר יהודה, ערבי אחד, שודדי עתיקות, הרי הערבים הם שודדים הכל, הם שודדו עתיקות, כי הרי הם מחפשים כל הזמן אוצרות, ומוצאים גם. הערבים מוצאים, אבל הם מצאו איזה משהו כתוב, מזבד בית ראשון. עכשיו הם לקחו את מה שלקחו, וזרקו את הדבר הזה. וזה תייר, מצא, בקיצור. עשו בדיקות, זה מזמן בית ראשון, כתבה על ירושלים, מזמן בית ראשון. זה בגלל התנאים האקלים, של האקלים במדבר יהודה. מה אני רוצה להסביר בכל הסיפור הזה? טוב, זה ארוך, אפשר להסביר מלא סיפורים הזה, אבל מה אני רוצה להסביר בזה? אנשי כנסת הגדולה הסתכלו על המרחב והבינו שיש דברים מסוימים שחייבים לשנות. זה לא עוד להתגלגל ולהתגלגל ועוד להתגלגל. הם אמרו, צריך לכתום את התנך. הם אמרו, עכשיו אנחנו מחליטים על תפילה, תפילה אחידה בעם ישראל. הם אמרו, אנחנו חייבים לדעת כל עוד איפה מקומה בספר תורה, שלא יהיה הבנות. זה דברים מאוד מאוד מיוחדים שעשו אנשי כנסת הגדול. טוב, אז עד כאן אנחנו בעצם סוגרים איזושהי תקופה, והעולם מתגלגל. מה זה עולם מתגלגל? אנחנו בסדר הדורות, יש לנו ככה, משה קיבל תורה מסיני, הוא מסרה ליהושע. יהושע, זקנים, נביאים. נביאים זה פחות או יותר 600 שנה. זה הנביאים שאנחנו מכירים, לא מבית שני, כן, לא הנביאים המאוחרים. ואחר כך מה אנשי כנסת, והנביאים? לאנשי כנסת הגדולה. מיד אחר כך בפרקי אבות, מה יש לנו? זוגות. זאת אומרת, שהייתה תקופה שאחרי אנשי כנסת הגדולה, המוסד הזה הלך ודח, אני לא יודע בדיוק למה, מה הסיבות של זה, ואז הביאו את השרביט לזוגות. היו כמה זוגות עד שהגענו לתנאים. בסדר? אני רוצה להסביר קצת במרחב של ההיסטוריה. ההיסטוריה זה כך. פחות או יותר, אנחנו מדברים על מינוס 450 זה אנשי כנסת הגדולה, זה היה משהו כמו 200 שנה, משהו כזה. ככה היו הזוגות גם איזו תקופה כזאת, אנחנו מגיעים פחות או יותר לאפס. פחות או יותר, אני לא עכשיו בודק שנה. בכל התקופה הזאת... משהו כזה, כן. כן, משהו כזה. אני יכול להסתכל, אולי כתוב את זה. אני עכשיו לא זוכרתי במדויק. טוב, אני צריך להסתכל את זה, אני לא זוכר. חורבן בית ראשון, זה 586 במינוס. טוב, אני צריך להסתכל על זה. רגע, אולי נמצא את זה מהר, כי עכשיו זה לא... כן, הזוגות זה פחות או יותר 250 שנה, כן. זה עשיתי איזה חשבון פעם. יפה. עכשיו, איפה אנחנו מגיעים? אנחנו מגיעים פחות או יותר לאפס. עכשיו, לאפס זאת אומרת תחילת הנצרות, נדבר קצת על הנצרות, כי בכל אופן זה צריך להסביר קצת מה קורה שם ביחס אלינו. אבל אני רוצה להסביר קודם כל את מה שיש לנו. בעצם יש לנו תקופה של מסירת התורה שבעל פה, בעל פה. הדברים לא נכתבו. יכול להיות שתלמיד חכם פלוני או אלמוני, הוא היה כותב ראשי פרקים אצלו בבית, אבל לא כספר, זאת אומרת, לא פרסמו את הספר הזה, אלא היו מסורות, והמסורות האלה התגלגלו. התגלגלו ממשה רבנו ליהושע, יהושע לזקנים, זקנים מנביאים, נביאים לאנשי כנסת גדולה, אחר כך הם העבירו את זה לזוגות, וככה זה התגלגל. היו בתי מדרש, היו בתי מדרש, אבל צריך לדעת דבר אחד. עם ישראל נמצא בארץ ישראל. כולו מרוכז כאן, כשהמרכז הוא ירושלים. תחילת בית שני, עזרא, נחמיה, הנביאים האחרונים, ואנחנו עכשיו מתגלגלים במהירות עצומה לקטסטרופה הכי גדולה שיש. מבחינתנו זה חורבן בית שני והגלות, שאנחנו לא גמרנו עם זה. אנחנו עדיין בתוכו. נכון, עם ישראל חזר לארץ ישראל, אבל לא כולו וכו'. אבל אנחנו עכשיו מדברים על פחות או יותר אפס. אפס זה אומר שבית המקדש השני עומד על תילו, עומד על תילו. מתי זה חורבן בית שני? 70. כן, 68, באזור ה-70, יש מחלוקת 68-9, לא משנה, נגיד 70. זה אומר שבית המקדש השני עומד על תילו, זה אומר שיש סנהדרין, זה אומר שעדיין פוסקים פסקים על פי רוב, ויש מסורות שהתגלגלו. התקופה הזאת היא תקופת התנאים. תקופת התנאים היא תקופה של רבי שמעון בן גמליאל, רבן גמליאל וכו' וכו'. כל מי שמכירים כתנאים הקדמונים, והתורה היא מתגלגלת. אלא מה? הרכבת נוסעת מול קיר. כי בשנת 70 לספירה יש קטסטרופה מבחינה יהודית מוחלטת, יש חורבן בית שני, ומזה לא קמנו. זאת אומרת, חורבן בית שני וגלות. בהתחלה הגלות היא בשני מוקדים. מוקד אחד זה בבבל, מוקד שני זה בארץ ישראל בצפון. זאת אומרת, כשהרומאים כובשים את ירושלים, בית הדין, זאת אומרת הסנהדרין, הפסיקה לפעול פחות או יותר 40 שנה לפני החורבן. כבר היה הרבה בלגן ובעיות ושחיתויות וסיפורים. פחות או יותר ב-30 אין כמעט סנהדרין, והמצב מתגלגל ומתגלגל לא טוב. ובשנת 70 לספירה אנחנו מדברים עכשיו חורבן הבית. בחורבן הבית שני דברים קשים קורים. קודם כל, חורבן הבית כמרכז התורה וכמרכז היהדות של עם ישראל נחרב. אבל יש עוד משהו. הדבר השני הוא שיהודים לא רשאים לגור בירושלים. ואז מתחיל לנדוד בעצם המרכז היהודי הגדול. בתחילתו בציפורי, באזור אושה, זאת אומרת בצפון, באזור נצרת שם, ואחר כך, או במקביל, בבבל. שימו לב, יש יהודים רבים שנלקחים מארץ ישראל לאיטליה. רגע, איך הגעתי לשם? פשוט מאוד. רומא זה איטליה של היום. לא קראו לזה איטליה, לא משנה, קראו לזה האימפריה הרומית. רומא זה שם, באיטליה, באירופה המערבית. כשהרומאים היו כאן, היו צריכים עבדים, היו צריכים משרתים. לקחו מהעם הכבוש, עם ישראל, קרי, דהיינו עם ישראל, והביאו משפחות שלמות לשם. תזכרו את זה, כי תחילת הקיבוץ של האשכנזים בגרמניה הוא בא מאיטליה. בסדר? אבל עוד חזון המועד, שנדבר על תחילת האשכנז, נדבר שם. בכל אופן, עם ישראל מתחיל להתפזר. אני רק העולם, אתם איתנו חברים, בסדר? העולם זה בלי ארצות הברית, כן? ארצות הברית זה לא קיים. מתי גילו את אמריקה? יפה. מה? 1492. זה גירוש ספרד, פחות או יותר באותה שנה, כן, אולי שנה לפני, קולומבוס יצא להודו. במקום לעשות, יש לכם מפה בראש בכלל? אתם מכירים מפה של העולם? אם זה, אין לנו זה. אם אין לנו, לא, אין פה, יש לי במקום. לא משנה, אם זה צרפת וזה ספרד וזה אפריקה, אז כשלנסוע לאודו, הם היו נוסעים מספרד את כל אפריקה עד למטה, יהיו יורדים, ואז יוצאים לכיוון אודו. קולומבוס אמר, במקום לעשות את כל זה, אז הוא יעשה ככה. הוא לא ידע שבצד שני יש לו מקום אחר, ולכן קוראים לזה אינדיאנים, קוראים לזה תרנגול. הודו, מה זה קשור? כי זה תרנגול מיוחד שהיה בארצות הברית, והם לא הכירו אותו, אז הוא אומר, הנה, זה תרנגול, הודו. כי זה הודו. האמת, זה לא הודו, זה מקום אחר. אבל ככה זה היה, דרך אגב, קולומבוס לא הגיע לארצות הברית, הוא הגיע לאמריקה הדרומית. טוב, ואחר כך היה בלגן שלהם, שנייה. אני רק מנסה להבין. עם ישראל מתחיל להתפזר. זה אומר, חלק עברו לבבל, זה החלק העיקרי. חלק העיקרי, אין ספק. חלק עברו לצפון, וחלק עברו לאיטליה, בגלל שלקחו כל מיני שבויי מלחמה. אלא מה? זה בשנת 70 לספירה. בשנת 132, יש יהודי אחד, קוראים לו בר כוכבא, אולי שמעתם עליו, הוא 132, מה שקוראים לזה מרד הגדול. המרד בר כוכבא, בא בר כוכבא ואומר, אנחנו נמאס לנו להיות תחת הרומאים, ולא לגור בירושלים, אנחנו עושים מרד. ובאמת בר כוכבא הצליח במשך שנתיים וחצי, למרוד ברומאים ולהקים איזושהי מדינה קטנטנה. אחד התומכים הנלווים שלו היה רבי עקיבא, בגלל סיבות שגם זה צריך להסביר, אבל לא במסגרת הזאת. ומה שקרה אחר כך, זה דיכוי המרד. ב-135 הרומאים מדכים את המרד. וזה כמעט סוף היישוב מבחינת היהודים בארץ ישראל. כמעט. למה אני אומר כמעט? כי יש עוד מרד שהוא לא מוכר, אבל הוא מרד הרבה יותר קשה והרבה יותר רדיקלי. ב-351, זה נקרא מרד ציפורי, היהודים שיושבים בצפון הם עושים מרד גדול נגד הכובשים וגם נכשל. מאותו רגע, מ-351, נגמר היישוב היהודי בארץ ישראל. נשארים בודדים, הרגו כל תלמידי החכמים שהיו כאן בארץ ישראל. מבחינה רוחנית זה שממה מוחלטת, וכולם בעצם עברו לבבל.
351 זה עדיין תנאים?
351, לא. התנאים נגמרים, עוד שנייה אני אסביר. עד כאן זה בהיסטוריה. קצת גיאוגרפיה, קצת היסטוריה דיברנו. אבל אנחנו עכשיו נמצאים, אני חוזר טיפה אחורה בזמן. אנחנו נמצאים בזמן שיש לנו תנ"ך, במדף יש לנו תנ"ך, וזהו. אבל יש לנו תנ"ך. יש לנו גם תנ"ך מאוד מאוד מדויק. אמנם זה גלילים כאלה, מגילות, אבל יש לנו תנ"ך מאוד מדויק, חכמי המסורה עשו עבודה, ויש לנו גם סידור. שני ספרים יש לנו, תנ"ך, סידור. הסידור של אנשי כנסת הגדולה הוא לא כל כך שונה מהסידור שיש לנו היום. לא כל כך. זאת אומרת, מבנה התפילה, זה המבנה של אנשי כנסת הגדולה. הם קבעו את התפילה, ברכות השבח, ואחר כך ברכות קריאת שמע, ו-18. יש תוספות, אני לא אומר שיר של יום, וכל הדברים האלה, בסדר, היו דברים שהשתנו, אני לא אומר שזה אותו דבר, אבל יש דברים שהשתנו, אבל כמבנה תפילה או מבנה הברכות, זה 2600 שנה הסיפור. בסדר עד כאן? מתקדמים. עכשיו אנחנו נמצאים ב-70 לספירה. 70 לספירה, חורבן בית שני. חורבן בית שני זה קטסטרופה. למה זה קטסטרופה? כי עם ישראל נקרע בעצם מהארץ, הרבה יורדים לבבל בתנאים מאוד מאוד קשים, הרבה מאוד הרוגים כאן, הרבה מאוד דיכוי, ואין הנהגה רוחנית רצינית שיכולה להגיד איפה להיות. ירושלים, אין תקשורת, הרי אין תקשורת, ירושלים היא אסורה ליהודים, ומתחילים לאט לאט להסתדר בגליל. ב-132, כמו שאמרתי, יש ניסיון למרד, 135, נפילת ביתר, פה, ביתר עילית, כן, ביתר פה, ביתר, נופלת ביתר, נחלי דם נשפחים פה, ובזה הסתיים המאבק הכי גדול שהיה פה, עד 351 זה עוד הרבה שנים, זה עוד 200 שנה, 200 פלוס, וכרגע המצב הוא באמת קשה מאוד. הוא קשה מאוד בעיקר בגלל שהרומאים רודפים אחרי תלמידי חכמים, ב-138 נהרג רבי עקיבא. ורבי עקיבא לא לבד, אלא עם עוד כמה אנשים חשובים. בקיצור, המצב לא טוב. המצב מאוד לא טוב מבחינה רוחנית, מבחינה מדינית זה קטסטרופה, מבחינה רוחנית זה מאוד לא טוב, ועם ישראל מפוזר. זה המצב ביום שמת רבי עקיבא. ביום שמת רבי עקיבא, ב-138, זה מצבנו. אגום ביותר. כן.
הרב הזכיר את תקופת הזוגות. למה את הזוגות בכלל?
למה זה השונה מתקופת הזוגות? למה זה היה לא אנשי כנסת הגדולה?
או למה את הזוגות בכללי?
לא, זוגות בדרך כלל היה יותר מישהו מההנהגה המדינית, ויותר מישהו בהנהגה התורנית. כמו ראש ממשלה ורב הראשי. כביכול. זה גם חכם. גם בבבל הם הולכים על מודל הזה, וכל התקופה של הגאונים יהיה ראש הגולה וראש הישיבה. ראש הישיבה זה הדמות הרוחנית, וזה לא שראש הגולה הוא לא היה דמות רוחנית, תלוי באיזה תקופות. בזוגות ודאי זה היה ככה. היו אנשים שהיו תלמידי חכמים גדולים שלקחו את ההנהגה והתחלקו בהנהגה. כמו שתי ראשי ישיבות כאלה. אבל שאחד היה לו יותר בחוץ, אחד יותר בפנים. לא משנה, זה כבר נואנסים, אבל ככה הם הלכו על מודל כזה שהוא חכם מאוד. איש חוץ, איש פנים, יש בזה המון דברים. כן.
הזוגות הם גם כן נחשבים
לתקופת המשנה,
נכון?
הם לפני תקופת, אנחנו עוד לא הגענו לתקופת המשנה. אני דיברתי על המשנה? יפה. הלאה.
שנת 70,
לא? מה?
שנת 70 זה כבר
המשנה, לא? לא. הנה, מגיעים לשם. ב-138 נפטר רבי עקיבא, ועולה קרנו לאט לאט של יהודי אחד שקוראים לו רבי יהודה הנשיא. רבי יהודה הנשיא, לפי המסורת שכתובה בגמרא, רבי יהודה הנשיא נולד ביום שנפטר רבי עקיבא, והוא מתחיל לעלות בגדלות, גם בגלל שהוא היה בעצם נשיא, כביכול איש עם הרבה מעמד מדיני, ומצד שני הוא גם תלמיד חכם ענק. בסביבות 180, רבי יהודה הנשיא יש לו רעיון. מה הרעיון? הרעיון הוא לכתוב את התורה שבעל פה. טוב, אז בואו ננסה להסביר קצת מה קורה, כי זה מאוד מורכב. קודם כל אסור לכתוב תורה שבעל פה. דברים שבכתב, אי אתה רשאי לאומרם בעל פה. דברים שבעל פה, אי אתה רשאי לכותבם. כן, דברים שבכתב יתר רשאי לומר בעל פה, זה נפקא מינה לתפילות. אמנם יש פוסקים שאומרים שמותר להגיד קריאת שמע בעל פה בגלל שזה דבר שגור על פיו, אבל יש הרבה תלמידי חכמים שקוראים את זה בסידור, כי זה דברים שבכתב. אבל טוב, זה לא קשור לעניינים. אני חוזר. בסביבות 180, רבי יהודה הנשיא אומר לחבר'ה שם, לתנאים, בעצם תקופת התנאים אנחנו. אנשים ששונים את המשניות ומלמדים ומנסים להתאושש, מהמכה האנושה של חורבן בית שני, הוא אומר, אנחנו הולכים לכתוב את התורה שבעל פה. טוב, ברור שבתחילה הייתה התנגדות מאוד חריפה. כי הרי אסור. אז הייתה התנגדות חריפה. אבל בגלל המצב שעם ישראל נתון בו, המצב הכל כך נורא שהוא נמצא בו, כלכלית, מדינית, רוחנית, הנגתית, לאט לאט מבינים שאין מנוס. ואז רבי יהודה הנשיא עושה כינוס באושה בצפון, קורא לכל התלמידי חכמים בארץ ישראל להגיע, עושים כמה ימים של עבודה, ואומרים, אומר רבי יהודה הנשיא, כל מי שמכיר מסורת יבוא וירי. אני שנייה פותח סוגריים. רבי יהודה הנשיא, בתוך כיבוש רומאי אלים ביותר, כשהנצרות מתחילה להרים ראש נגד היהדות, כי זה לא הסברתי עדיין, אבל נסביר את זה בעזרת השם, איך הוא מצליח לעשות כזה כינוס? היה אוטונומיה מסוימת, אבל זה היה מאוד 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 בשליטה רומאית. אתה צודק. אלא מה? יש פה חידוש. החידוש הוא שחוץ מהברוך, זאת אומרת, חוץ מבעיות כלכליות, מדיניות, רוחניות, הנגתיות, יש נקודת אור אחת. הנקודת אור זה השליט האחראי פה, מי ששולט פה מהרומאים, קוראים לו אנטונינוס, ואנטונינוס מכיר באקראי את רבי יהודה הנשיא, ומבין שהבן אדם הזה הוא מאוד רציני. ואנטונינוס הולך לקיים מערכת קשר עם רבי יהודה הנשיא, הולך להתייעץ איתו, לדבר איתו, ווודאי שרבי יהודה הנשיא מבין שיש פה חלון הזדמנות נדירה. זה שני הדברים ביחד. אחד זה הבעיה, השני זה הפתרון. אני מסביר. רבי יהודה הנשיא מזהה עוצמת הבעיה. גודל הקושי זה עצום. הוא אומר, מה יהיה עם התורה? התורה הזאת לא נצליח לקום מזה, לא נצליח להתאושש מזה. שתיים, אנטונינוס אומר לו, מה, אני בקשר איתך טוב. אז הוא אומר, יש פה חלון. גם המצב נורא והיום, וגם יש לי סיוע מהשלטון. ואם לא נעשה את זה, לך תדע מה יהיה. מה זאת אומרת לך תדע מה יהיה? יכול להיות שאנחנו הולכים לשכוח את התורה. כי התלמידי חכמים האלה הולכים עוד פעם להתפזר. אין לנו משהו שמרכז את זה. מחליט רבי יהודה הנשיא ואומר, אנחנו הולכים פה על משהו מאוד מאוד מיוחד. מה הולך שם? אנחנו... חתולה? מה? מה? רק ישראלי עושה. מהקסבה של היונה הזו, מה זה? תגידו ללכת לתרום טרומבוציטים, אני יודע מה. על הדרך, אולי יתרום טרומבוציטים. מה? שלא ילך לקסבה. טוב, הלאה. עכשיו, הפחד פה הוא עצום. הדאגה פה היא עצומה. ורבי יהודה הנשיא מחליט לעשות מעשה רציני ביותר, לכתוב את המסורות. עכשיו, עושה כינוס אחד, ברור שבכינוס אחד זה לא מספיק, כל אחד מתחיל לזרוק את המסורות שיש לו. עכשיו, כל אחד הגיע עם איזה פנקס, כי כל אחד רשם את הדברים פה ושם. אז אמרו, וואלה, אני שמעתי שסוכה גבוהה מ-20 אמה פסולה. רשמו, התחילו לרשום, 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 לרשום. ורבי יהודה הנשיא דרבן את האנשים, ואמר להם, תלכו הביתה, תזכרו עוד, תזכרו עוד, תביאו עוד. ואז, מכל הדפים האלה, מכל המגילות העצמאות האלה, רבי יהודה הנשיא סידר משניות, בסדרים קודם, בחלוקה לסדרים, 6 סדרי משנה, זה כולם יודעים, ואחר כך למסכתות, שזה נושאים שונים במסכתות, ואחר כך במשניות ובפרקים. עריכה עשה רבי. עבודה ענקית זה, עבודת העריכה. זה לקח כמה וכמה שנים. היום מדברים על 190. 190 זה פחות או יותר סוף המשנה. סוף המשנה, הרבי מוסר ספר שאומר, זה המשניות. יש שני דברים מעניינים במשניות. דבר ראשון זה המסורות, כמו שאמרתי. כתיבת המסורות. הדבר השני זה התחדשו קצת דברים מאז, ואז הם כתבו אותם. נקודה שחייבים להגיד פה, אני חושב שכבר דיברנו על זה. רבי יהודה נשיא כותב ספר שהוא לגמרי מוזר. זאת אומרת, אין הכרעות כל כך, יש מלא שמות של אנשים, אין סברות, אין סברות. דיברנו על זה פעם?
לא.
מה? דיברנו על זה, לא? אין סברות, בהכרח אין סברות. למה רבי יהודה נשיא לא כותב סברות? סוגה שהיא למעלה מ-20 פסולה. למה? לא יודעים. לא יודעים. אבל למה אתה לא כותב את הסברה? מה רבי יהודה הנשיא לא יודע את הסברה? רבי יהודה הנשיא מפחד. והוא הולך על משהו ביניים. מצד אחד אסור לכתוב את התורה שבעל פה, מצד שני כותבים את התורה שבעל פה. אבל הוא לא מוכן לכתוב את כל התורה שבעל פה. הוא כותב חצי תורה שבעל פה. מה זה חצי? לא חצי בכמות. חצי באיכות. הוא אומר, אני רוצה שאנשים ילמדו תורה. אני רוצה שאנשים ילמדו את זה תמיד החכמים. אני רוצה שאנשים יעשו עבודה. ויתעמקו. וילכו ללמוד בתורה בישיבות. ילכו ללמוד תורה עם תמיד החכמים שילמדו אותם. אז מה הוא עושה? הוא כותב סוכה למעלה מ-20 פסולה. אז מה בכל בן אדם נורמלי הוא שואל? למה? ומה התשובה? נישט, אין תשובה במשנה. אז מה אתה הולך? אתה הולך לרב. טוב. בכל אופן, אנחנו מדברים על מהפכה. רגע שנייה, אנחנו מדברים על מהפכה פעם ראשונה בהיסטוריה, ממשה רבינו, ממשה רבינו עד רבי לא נכתבה תורה שבעל פה. עשו עבודה עם התורה שבכתב, כתבו קצת תפילות, כתבו נביאים ונבואות וכו'. אבל לא היה ספר שקשור תורה שבעל פה. לא היה ספר כזה. ב-190, 200, באזור ה-200 לספירה, אנחנו יש לנו 3 ספרים בארון. סידור, סידור זה משהו אחר, יש לנו 2 ספרים. תנ"ך שלם ו6 סדרי משנה. כן, מה רצית לשאול?
רבי יהודה נשיא גם סוג של סינון.
הוא ערך, אמרתי. אתה קורא לזה סינון, אני קורא לזה עריכה.
היו חלק מהשורות והסברות שהוא לא הכניס.
שהוא לא הכניס, או בגלל שהוא בירר אותם ואולי לא היו נכונות. או בגלל שהיה כפולות, או בגלל שהמסורת של פלוני הייתה יותר נאמנה על מסורת של פלוני אחר, או בגלל שיש דברים שלא הספיקו או לא הצליח, לא יודע, זה שאלת עריכה, אתה יודע, עורך יש לו הרבה שיקולים. גם רבי יהודה הנשיא היה גדול מאוד בתורה. 2 דברים על שולחן אחד, גם עושר וגם חוכמה וגדלות בתורה. לכן זה מה שהיה, יש גם ספר שנקרא ברייתא, יש גם תוספתא. מה זה ברייתא? ברייתא זה חיצוניות, זה משניות חיצוניות שלא הכניסו. מה זה תוספתא? זה תוספת, זה לא מילים כבר מסובכות להבין. כן? אז נכון, אנחנו עוד מג'עג'עים קצת בזה. אבל המפעל העיקרי של 6 סדרי משנה, רבי חותם אותו, אמנם היו הרבה, מספר הזה, 190, 200 לספירה. זה השגחת השם, כן? רק שתדעו שמיד אחר כך אנחנו מתחילים עוד פעם דיכוי מאוד גדול בארץ ישראל, ואנחנו מ-350 ואילך אנחנו מתחילים פיזור של עם ישראל בכל העולם. וזה רבי מבין, ולכן רבי קורא את הקריאה המפורסמת, עת לעשות להשם הפרו תורתך, כי לפעמים אין ברירה, חייבים לבטל את התורה כדי לקיים את התורה. איך אתה מבטל את התורה? אני עכשיו, אני אבטל את התורה, זאת אומרת, אני לא אשמע לדבר שנקרא איסור כתיבת תורה שבעל פה, אבל אני הולך להציל את התורה. וזה מה שיש לנו כרגע, יש לנו כתיבת המשנה. כן.
זה שרבי עשה, זה יצר עכשיו תקדים שכל מי שרוצה לכתוב יכול?
אני לא יודע. אני לא יודע. אני לא... זה שאלה טובה, אבל... זה נכון שזה הרבה יותר קל היום לכתוב תורה שבעל פה אחרי שיש כבר ספר, אבל אל תשכח שאנחנו לא כל כך כותבים תורה שבעל פה. אנחנו כותבים פסקי הלכה, ספרי אמונה, ספרי פירוש. לכתוב את המסורות עצמם זה היה פעם אחת. לכתוב סוכה שלמעלה מ-20 אמה, זה החידוש. גמרא זה פירוש. זה משהו אחר. זה פירוש על. המשנה זה לא פירוש.
כל הספר שלנו זה פירוש על המשנה?
כן. אלא אם כן יש לך פירושים על התנך. רש"י. בחומש, זה לא קשור למשנה. בסדר, זה ענף אחר. אצלנו יש שני ענפים. יש תורה שבכתב, תורה שבעל פה. פירוש תורה שבכתב, זה רש"י, רמב"ן, כל הגדולים שאתם מכירים, נלמד, צריך ללמוד עליהם, צריך ללמוד מה הם עשו ולמה הם עשו. ויש לנו ענף אחר, שנקרא תורה שבעל פה. אבל אחרי שהתורה שבעל פה הזאת נכתבה, בסדר, נכתבו פירושים אחר כך. אחר כך באה הגמרא, אחר כך באה הרשב"א כתב פירוש על הגמרא שכתב פירוש על המשנה, אבל המסה של התורה שבעל פה זה פעם אחת. זה החידוש המפוצץ של רבי, זה לא היה פשוט, אבל אנחנו היום, אם אני מזכיר לכם שמות של אנשים שהתנגדו לכתיבת המשנה, אף אחד לא זוכר. כי ככה זה ההיסטוריה, ההיסטוריה היא מתקדמת ומנצחת, זה השגחת השם קוראים לי. היסטוריה זה, הרב ציודה היה אומר, אסתריה, כן, זה ברור שזה השגחת השם. לא יכול להיות שבן אדם כמו רבי, עד היום אנחנו לומדים משניות, ועד היום אנחנו מחשיבים שזה התורה האמיתית, כאילו, משנתנו זה התורה, והקדוש ברוך הוא יצא לחופש. זה לא עובד ככה. ברור שהוא היה בתמונה, ועוד איך בתמונה, ואני רוצה ללכת. כן.
איפה המדרשים בין העם?
אז אני צריך לדבר. אתה צודק, זו שעה טובה. לא הזכרתי, כי לא רציתי לעשות סלט. מה כבודו?
רבי, לא
כתב את המשנה
לפני באותו דעות הבאים, זאת אומרת, אם תנאים לקרוא את המשנה, כמו שהיה בכתב אותה, הם מבינים הכל. אחרי זה
המורה מתקשור. טוב, כן, אבל זה לא בדיוק. רב ושמואל הם תלמידי רבי. זה לא שזה רחוק בזמן. טוב, בסדר, זה צריך עוד לראות מה לעשות על הגמרא. אתם מבינים שהתלמוד הירושלמי, למשל, הוא קשור מאוד לכל מה שדיברנו, מלמד את סיפורי, אבל טוב, אני שואל את זה.